קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד. זה כזה מופלא המבנה הזה של ליל הסדר. אגב, ממש בעשר שניות, של ממש בחצי דקה, לא יותר מזה. לא לשכוח את זה אף פעם. תוך כדי לימוד בפרשה אנחנו חוזרים על זה פעם ועוד פעם, אבל תמיד שוכחים את זה. כשאנחנו יושבים בליל הסדר, אנחנו לא יושבים בזמן שיצאנו ממצרים ומזכירים את יציאת מצרים שיצאנו. לא, לא, לא. יצאנו ממצרים בחצי היום, בעצם היום הזה בתתוו. בליל הסדר היינו בתוך הבתים במצרים. מכת בכורות עוד לא התרחשה. היינו במאבק בין משה לפרעה, כשפרעה עדיין ספון, כבד לב, נבל, והוא יושב על הכיסא שלו בארמון. אנחנו כבר קושרים את השה, אנחנו כבר, נכון, אנחנו כבר נמצאים בתוך מציאות אחרת לגמרי, הוא ישן, ויקום פרעה לילה. זו נקודה מאוד חשובה, היינו, אתם יודעים איפה? היינו בבית, במשפחה. ולכן את ליל הסדר אנחנו עושים בבית, במשפחה. אילו היינו מזכירים את הרגע שיצאנו ממצרים, יכול להיות שהיינו עושים את זה באיזשהו טקס אדיר בכיכר העיר. אבל אנחנו מזכירים את היציאה שהייתה לנו ממצרים כשישבנו עם סבתא, עם הניצולים, עם 20% הניצולים שנותרו בלילה ההוא. ישבנו ניצולי שואת מצרים לפני היציאה, כשפרעה עוד קיים, ישן ברוגע על מיטתו, מסרב להאמין אחרי 9 מכות, שעוד רגע הנשמה עצמה יכולה להיפגע. עדיין משוכנע שגם אם לאלוהים הזה יש כוח, זה להקות את מאורות השמיים בחושך ואת הדם ביור, אבל לא את הבחור. זה יש גבול. אנחנו כבר ישבנו אז בליל הסדר ושרנו בצאת ישראל. אם עוד לא שרנו את בצאת ישראל, כבר שרנו את השירים של, לא שרנו פרו בפיג'מה, כי זה עוד לא היה, זה עוד שעתיים, אבל כבר היינו במאבק הזה. וזה הסיפור של ליל הסדר. לכן גם הסימנים של ההגדה הם דבר מופלא. קדש זה שהוציאנו ממצרים. מה קרה כשהוציאנו ממצרים? כשהוציאנו ממצרים, הוא הבדיל בינינו לבין מצרים. אתם יודעים מה זה לקדש? לקדש זה להבדיל בין קודש לחול. קדש זה קדש. נתק. זה קדוש, זה חול. אחרי קדש, מופיע אורחץ. אתם יודעים מה זה אורחץ? אורחץ, מה היה אחרי הוציאנו ממצרים? עשה בהם שפטים. אם קידשתי, אז כבר עשיתי את הפעולה. הדוגמה שאת מזכירה, בתיה, של קידושי אישה היא דוגמה נהדרת. הקידושים הם עדיין לא הנישואין עצמם. אני קידשתי, אני הבדלתי. אנחנו החלטנו שאנחנו מובדלים זה לזו, מופרשים זה לזו. הקדשתי את זה למטרה מסוימת, עכשיו אני צריך להתחיל לפעול. הרחיצה היא ההתנקות שלי מזה. אני כבר לא נוגע בזה. יש רגע שאני מחליט, אני לא נוגע, לא רואה. אבל אני עדיין מלוכלך בזה. הוא רץ. עשה בהם שפטים. אחרי האורחץ של עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם. אתם יודעים מה זה הכרפס? הכרפס בא לליל הסדר משתי סיבות. האחת היא הפשט, השנייה היא הדרש, אבל שתיהן חשובות מאוד. כרפס בא לליל הסדר מפני שהעשירים בבואם לאכול, קודם כל אוכלים פריטיף. מתאבן בצרפתית. הם אוכלים משהו שיעורר להם את התיאבון. מי שאין לו, לא מכיר את זה. מי שיש לו, אוכל את זה. רב חסדא אומר, אני אף פעם לא אכלתי פריטיף. כי פעם הייתי אני, אז לא היה לי בשביל לאכול. אחרי זה נהייתי עשיר, אבל פעם הייתי אני, אז קודם כל הלכתי לאוכל. אז יצא לי שאף פעם לא יצא לי לאכול את זה. אז המתאבן הוא בעצם הכרפס, ובו בירק הזה מתחילים, טובלים אותו במלח, קודם כל אוכלים ככה קצת, יפה, זה הכרפס. מאידך, מזכיר הקרפס את עבודת הפרך. הוא בורא פרי האדמה. הקרפס בעצם מתאר את האדון, את העשיר, את היושב בליל הסדר, אבל הוא לא שוכח את הקרפס. זה אלוהי מצרים. אחרי הקרפס בא היחץ. אתם יודעים מה זה היחץ? כל ליל שבת אני אוכל לחם משנה. נכון? כל שבת, בכל הסעודות, אני אוכל שני לחמים, לחם משנה. מה אני עושה בליל הסדר? אני מחזיק שלוש מצות. שתיים כנגד לחם משנה, ובאמצע אני חוצה את האמצעית. למה אני חוצה? כמנהג עניים. כי העני חוצה מה שנותנים לו, אבל מה שנמצא באמצע שלא יתפסו, כדי לשמור. מה שנקרא שיהיה. כי הוא מאוד נהנה מהעניין, אבל מי אמר שיהיה לו אחר כך? ולכן הוא לא יכול להשתחרר מה שיהיה. מכירים את התופעה של שיהיה? זה אגב פילי פלאות. את הקרפס אכלתי, למה אני עשיר? את היחץ אני עושה, למה אני עני? זה המצב שלי בתחילת ליל הסדר. ואז אני לוקח את היחץ, שומר אותו, צופן אותו עד לצפון. חכו בהמשך. אתם יודעים מה קורה ביחץ? אני עשיר, נכון? אכלתי קרפס. יש לי לחם משנה. אבל אני זוכר את הסיפור, אני זוכר שאני עני, אני זוכר את התחושה הזו. אני שומר, וכל ליל הסדר אני מגרה את הילדים שלי לדבר אחד, חפשו את היחץ. חפשו את היחץ. אל תתנו לי לעבוד עליכם. אני ממשיך לשמור. אני ממשיך להחביא. אני ממשיך להיות אני. אני לא בכור מצרי. אני יודע שהקרפס שלי יכול להשתנות. אני לא יושב על חומות הוול סטריט ויודע שלעולם זה לא ייפול. אני יודע שהכל משלך ומידך נתנו לך. אני ראיתי איך בחורי מצרים נהרגו. אצלי אין יותר בחור קבוע. זה היחץ. חשבו על עומק הסימנים, זה דבר מופלא. אתם יודעים מה זה המגיד? המגיד זה היכולת שלי לקחת את כל התופעות האלה שעברתי ולספר עם זה סיפור. להיכנס עם זה לתוך הבמה. לא לשמור את זה פה. ככה. לבוא ולהגיד את הסיפור שלי. במושגים של גמילה, זה נתן לנו את ממונם. זה לא להגיד, הרגו לי את הבחור, זהו, אין בחור יותר, אני מפחד, אני בצד. זה לבוא ולחזור לעוצמה ולשמחה, לא ממקום של בחור גאוותן. לא ממקום מצרי. לא ממקום פרעוני. ממקום של מי שראה את בחורי מצרים מתים. יודע לעשות יחץ. ויודע להגיד את כל הסיפור, מגיד. זה עיקר האגדה. דבר נע באוזני העם. אגב, זה סיפור האגדה. רשי שואל, למה דבר נע באוזני העם? אומר רשי, בבקשה ממך. שלא יאמר אותו צדיק אברהם, אביהם, בברית בין הבתרים אמרו לי, גר יהיה זרחה, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. שלא יאמר אותו צדיק, גר יהיה זרחה, כי הם בהם. ועבדום כי הם. ועינו אותם כי הם. ומה אם ואחריכם יצאו ברכוש גדול? כי הם. דבר נע באוזני העם. אתם מבינים? זה לא עניין עכשיו של כמה כסף. כלומר, זה כן עניין. רק בוא נבין מה הניצוצות שאני יכול להעלות מזה. אני יצאתי ממצרים כשנקחתי את ממונם מפני שאני יוצא ברכוש גדול. אני יוצא ממצרים לא כדי לצאת ממצרים, אלא כדי ללכת לירושלים. אגב, טועה טעות מרה מי שסבור שמגמת יציאת מצרים היא הייתה היציאה ממצרים. טעות מרה, 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 מרה. מפני שמגמת יציאת מצרים נאמרת על ידי הקדוש ברוך הוא כבר בפתיחת ספר שמות. אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. ראיתי כל מיני מכתבים ודברים שנכתבים על זה שמשה רבינו פיתח מאוד את רעיון ההגעה לארץ ושדגיש את זה. מחילה, שטויות. כל מגמת יציאת מצרים היא לא לצאת ממצרים, אלא לצאת ממצרים וללכת לירושלים. שלח את עמי, לא נאמר שלח את עמי ויעבדו מי. יש מגמה ברורה, ולכן אנחנו צריכים להגיע למגיד אם נתן לנו את ממונם. יפה מאוד, החמישייה הראשונה הסתיימה, ועכשיו מגיעים לחמישייה השנייה. במילים של פרעה היא נקראה, הקדוש ברוך הוא לא רק בורא, הוא גם משגיח. בארץ גושן לא, בארץ מצרים כן. הקדוש ברוך הוא משגיח. נהדר. אגב, לכן השלשה השנייה, מי שמבצע אותה הוא לא אהרון כמו השלשה הראשונה, ולא משה כמו השלשה השלישית, נטה ידך על השמיים, אלא הקדוש ברוך הוא עצמו, יד השם הויה במקנך בדבר. השם מביא הרוב. השם עצמו, למה? כי הוא המשגיח. עכשיו תקשיבו איזה יופי. כשאני עובר לזה שהקדוש ברוך הוא משגיח, אני צריך להבין שיש קשר בינו לביני. אני עוד לא בשלב שבו אני מבין שהוא פה. שהכל בעצם זה אני. שאני בן חורין. שכל הסיפור זה אשר ישמע בקולו. אני עוד לא בשלב השלישי. אבל אני בשלב שהוא המשגיח. אתם יודעים במה מתחילה השלשה השנייה? החמישייה השנייה שלנו. קריאת הים. אילו נתן לנו את ממונם, גמרנו עם החמישייה הראשונה, נכון? עוברים לחמישייה השנייה. קרא לנו את הים. פילי פלאות. אנחנו כבר יצאנו ממצרים. המצרים רודפים אחרינו. אנחנו מחוץ למצרים, ועכשיו בא החולה לרופא ואומר לו עכשיו את המשפט הבא. אתה יודע מה אתה עשית לי? אתה הובלת אותי עד כאן. שמת אותי לפני ים סוף. ועכשיו הלכת. צלצלתי ואתה לא עונה. מה עושים עכשיו? מה עושים? לאן הולכים? המדבר סוגר. הים סוגר. המצרים שראינו אותם מתים ובשפטיהם עשו שפטים ובאלוהיהם עשו שפטים ובחוריהם מתו פתאום מהאין בית אשר אין שמת, פתאום מגיע חיל כבד מאוד ורודף אחרינו. איפה אתה, ריבונו של עולם? שכוח. הוצאת אותי מהכל, נתת למדינה, ועכשיו מה אתה עושה? וכל פעם שאני אומר שקשה לי, אומרים, מה אתה משווה את מצבך למה? בסדר, אתה לא אשווה, אבל קשה, מה אני עושה? מה עושים עכשיו? אתם מבינים מה קורה ליד הים? ליד הים זה המשבר אולי הכי גדול בעולם. זה האדם שיצא ממצרים, שכבר שר שירים של ניצחון, שכבר חגג את יום עצמאותו, שכבר הולך מפוזר, כבר לא בשלשות, ושאחרי שבעה ימים פתאום הוא רואה מה שחשבתי שנגמר רק מתחיל. הוא פתאום מגיע לאיזה מין מצב נוראי, הוא כבר היה באופוריה אדירה. תחשבו על הכלל, על מדינה, על חברה, ותחשבו על הפרט. משה ופרו. ואתם יודעים למה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה? לי? רק מסיבה אחת. ילד יקר שלי, השלשה הראשונה היא הייתה מצוינת. אתה יודע שלא עשית שם שום דבר לבד? שום דבר. נכון, קשרת את הסל המיטה, זה יפה מאוד, זה עצום. אבל זה היה בעזרת האומנת. אני מחכה שאתה תחליט מה לעשות. מה לעשות? תגידו, מי אמר לנחשון בנימין נדב שיקפוץ לים? הוא הרי עוד לא ידע את אז ישיר. אולי צריך לעלות לשמיים. אולי צריך להתגלגל בענן. אולי צריך לחזור למצרים. אולי לרוץ למדבר. מי אמר מה צריך לעשות? אתם יודעים מה עושה משה רבנו באותו רגע? בפרשה שלנו? מתחיל להתפלל. אתם יודעים מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מספיק, עכשיו זה לא התערות הדילילה. זה התערות הדילטטה. מה תצעק אליי? אז שואל משה רבינו בערך במילים הבאות, אז ריבונו של עולם, אז מתי להתפלל אם לא עכשיו? מתי להתפלל כשהכל בזה? בסדר, אז אני אבוא להתפלל פעם הבאה, מה לעשות עכשיו? מה לקודש בורך, אני אגיד לך מה לעשות עכשיו? לך בבקשה לסוף הטור. הם יסתדרו לבד. דבר אל בני ישראל. אתה תראה שהם יודעים מה לעשות. דבר אל בני ישראל וישאו. תמיד אתה אומר אחריי. הפעם תן להם להגיד אחריי. ואז כשהקודש ברוך הוא כאילו לא נמצא, מתגלה הדבר הבא. זה לא יאמן, קשה להגיד את המשפט. במצרים מי שהפריע לקדוש ברוך הוא להתגלות היה מי? פרעה. תשמעו טוב, זה נורא. אתם יודעים מה אומר הקודש ברוך הוא עכשיו למשה? אתה יודע מי מפריע עכשיו לקודש ברוך הוא להתגלות להבדיל? אתה. אתה מפריע. תן לנחשון בן עמינדב לגלות מיהו. לא רוצה תפילות שלך עכשיו. כלל ישראל מתפלל, תן לאנשים לגלות מהם. יש רגע שבו המטפל צריך להפסיק לחבק. כי הוא מפריע לי לגדול. די. זוז הצידה. משה לא יכול. משה 80 שנה, כל מה שהוא עושה זה לראות איך אפשר לחבק עוד סה בסנה, עוד תלה, עוד ילד, עוד יהודי. את פרעה אולי היה יכול לראות סובל עם הצפרדים, והוא יצא בצעקות. עכשיו צא מפה. ואתה תראה את הכוח. עכשיו יכול להתחיל להתגלות המשגיח. המשגיח יכול להתחיל להתגלות במקום שמגלה את החלק האלוקי. עוד לא בהופעה של מי השם אשר אשמע בקולו. עוד לא שם. עוד לא שם, אנחנו עוד לא בשלושה האחרונה. אבל במקום שבו אפשר להתגלות. איך למדנו שהערוב לא היה בארץ גושן אשר עמי עומד עליה. אתם, נדמה לי שהתחדש לנו אז בבית המדרש רעיון עצום. שאולי ארץ גושן נקראת ארץ גושן לא רק שעם ישראל נמצא בה, אלא אשר עמי עומד עליה. עמידה בתורה זה גם תפילה. העם שלי בארץ גושן יצר תשתית שבה הקדוש ברוך הוא יכול לשרות. אתם מבינים מה קורה בחמישייה השנייה? בחמישייה השנייה מתגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. בחמישייה הראשונה גילה פרעה שיש אלוקים. בחמישייה השנייה הוא בא ושאל את השאלה להבדיל אלף אלפי הבדלות, את השאלה ששאלו תלמידיו של החידושי ערים את רבם. איפה שאל החידושי ערים את התלמידים? איפה נמצא הקודש ברוך הוא? והם ענו לו בכל מקום. הוא אמר לו, ודאי שהוא נמצא בכל מקום. אבל הוא שורה רק במקום שנותנים לו להיכנס. ודאי שהוא נמצא בכל מקום. הוא נמצא באחרון הקליפות הטמאות בעולם. הוא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ, כבודו ודאי, מה השאלה בכלל? אבל איפה שורה הקודש ברוך הוא? איפה הוא משגיח? אילו קרה לנו את הים. אתם יודעים מה קרה בקריאת הים? בקריאת הים אנחנו נכנסנו למים. ואז אתם יודעים מה קרה? קרה מה שקרה בשלשה השנייה במכות. הים הפך ליבשה. אתם יודעים מה היה בבריאה? כל היבשה הייתה ים. ואתם יודעים מה קורה עכשיו? הים הפך ליבשה. יום ליבשה נהפכו מצולים. שירה חדשה שיבחו גאולים. הים פתאום נעשה יבשה, הכל מתהפך. יש משגיח. אתה יודע למה הים הוא ים? והיבשה היא יבשה? כי מישהו החליט ששני קילו חול יכולים לעצור מיליארד קוב מים. למה? ככה. אנחנו תמיד אומרים שהמקום המרגיע ביותר את האדם זה על החוף. מודים? הכי מרגיע. אמרתי לא מזמן באחד השיעורים, שכשרוצים לדעת מה זה להירגע, צריך להיות תל אביבי לדקה לפחות. לנסוע ברחוב הירקון, בקדילק שלך, 30 פלאפונים מהצדדים, GPS, מנכ"ל העולם. לחץ. מה אתה בלחץ? הרי אתה מנהל את העולם, הכל אצלך בידיים, ככה פה בשנייה אחת, אני יכול לסובב את זה, אני יכול לסובב את זה, אני יכול לסובב את זה. ואז אתה חייב להירגע לשנייה, ואתם יודעים מה עושים? בלי לחנות, הנהג השלישי מחנה לך. מזנקים לחוף. 10 דקות. מורידים את העניבה, ולא רק את העניבה, ועוברים לאלף. תופסים מתקה, ומתחילים לשחק. עכשיו אתה ברוגע מדהים. עכשיו בוא ננתח 10 שניות פסיכולוגיה. למה אתה ברוגע? מה, לא מפחיד אותך שהמים ישטפו אותך? לא, לא באתי להרוס לאף אחד את הרעיון, אבל למה אתה ברוגע? היית פעם בראש הנקרא, ראית איך המים ככה עושים אתה לא מפחד? למה אתה ברוגע? דווקא באוטו הייתה לך שליטה על הכל הרבה יותר. אתה יודע בדיוק איפה כל פקיד שלך נמצא. אתה מנהל את העסק. אני אגיד לכם למה אתה ברוגע? כי למרות שזה המקום הכי מפחיד בינינו בלי שצפרו לאף אחד, אני הרבה יותר סומך על המנכ״ל הזה. לא יודע למה, אבל בלי להפריע לאף אחד, יותר רגוע לי פה ליד הגלים מאשר עם ה-GPS שלי. למה? כנראה בגלל שאתה מנכ״ל מהאוטו אני מכיר. וכשאני צריך להירגע, אני סומך על זה שהחליט שהוא יאמר לים, עד פה תבוא. ככה. בא לו. הוא אמר לים, פה הגבול, אז פה הגבול. זה המקום הרגוע לעלות על בגד ים ולשחק מתקות לכל משרוקית. מרגיע. תרגע במקלט. תרגע ב... כאן, כאן, כאן. כאן יש מנכ״ל כנראה ש... מוזר. למרות כל הסיפורים הקשים בעולם. האדם ממשיך להרגיש שיש מישהו שמשגיח ומחליט שהים נעשה יבשה והיבשה נעשית ים. דרך אגב, הניסיון האחרון שהיה לפרעה היה פה. לא במכת בכורות. הוא שועט עכשיו עם הסוסים והוא רואה איך הים נעשה ליבשה. יש לך הזדמנות לעצור. אף אחד לא הכריח אותך להמשיך. תעצור. אתה ראית שאפשר לעשות הכל. אבל מישהו אלוה לא מוכן לקבל את זה. כי אם הוא יעצור, הוא יפסיד את כל הקופה. כי בקופה של פרעה לא יכול להיות אלוה אחר. אז הוא יכול להכניס את כל העם שלו לתוך הים. כי יש לו קונספציה שהוא הולך עליה. והוא ימשיך לרוץ לים. שם באילו קרא לנו את הים, מתחילה השלשה הבאה, ואחרי שקרא לנו את הים כי אנחנו נכנסנו והקדוש ברוך הוא יכול לשרות בנו, העבירנו בתוכו בחורבה. ועכשיו אנחנו ראינו שיש יבשה ויש ים. ואחרי שהעבירנו בתוכו בחורבה, שועטים הסוסים, הגענו לנקודה השלישית, ועכשיו ראינו כמה הוא משגיח. הוא משגיח באופן כזה שהוא מחליט מתי היבשה עם מים ומתי המים עם יבשה. איך קראנו לשלשה או לחמישייה השנייה? לא רק הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא הקדוש ברוך הוא שורה. אתם מבינים את ההבדל? בחמישייה הראשונה הקדוש ברוך הוא נמצא. בחמישייה השנייה, השכינה שורה. שיקת צרינו בתוכו, ועכשיו זה ממשיך מהים הלאה. אילו שיקת צרינו בתוכו ולא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה. המדבר הוא לא מקום שאפשר לחיות בו. המדבר הוא מקום שמתים בו. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה ואני מבקש השראת שכינה, אז השכינה שורה. והוא מספק צרכי במדבר 40 שנה. גם כשאני אהיה במקום יישוב אגב, כדאי לי לזכור את סיפוק צרכינו במדבר 40 שנה, כי זה שפה זה לא מדבר, זה כי מישהו החליט שפה זה לא מדבר. אתם יודעים מה היה בשלשה השנייה של המכות? בשלשה השנייה של המכות בא הערוב. מה זה הערוב? זה חיות מדבר, זה חיות ערבה, זה חיות מדבר, שבאות מהמדבר ואומרות לך ביישוב, מה אתה רגוע כל כך? כי זה יישוב? אז מה? אם מישהו רוצה להחליף עכשיו, אבל הבית, אז הוא מחליף, והערוב יגיע ליישוב. זה הסיפור של החמישייה השנייה. יש משגיח, והוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס, והשכינה יכולה לשרות. זאת השראת שכינה. זה לא יש קודש ברוך הוא. והשיא של החמישייה השנייה, האכילנו את המן. האכילנו את המן זה קלאסיקה של השראת שכינה. האכילנו את המן פירושו, הוא מוריד מן, אבל אני לא אקבל את המן, או לא אהנה מהמן, או אסבול מהמן, אם לא אתן למן לפעול לפי הנהלים שמוריד המן קבע. מוריד המן אמר, אני מוריד את המן, אבל אתם אל תותירו ממנו. מוריד המן קבע, אני אוריד את המן, ואתם בלילה הולכים לישון עם פרישי דרק, כי כדי לתת לקודש ברוך הוא לשרות פה, אתם צריכים להגיד שאתם נותנים לו להיכנס. אני מוריד את המן, ואתם בשבת לא יוצאים ללקוט. אני מוריד את המן, אבל אתם תיתנו לשכינה הזאת לשרות. אתם מבינים את ההבדל בין החמישייה השנייה לראשונה? זה כל כך בולט. בחמישייה הראשונה הוא הוציאנו ממצרים. הוא עשה בהם שפטים. הוא עשה באלוהיהם. הוא הרג את בחוריהם. הוא נתן לנו את ממונם. הם אגב רצו לתת לנו את ממונם, כי האיש משה נצא חן וכל העם מצא חן בעיני מצרים. זוכרים את הפסוקים? והמצרים נתנו. בחמישייה השנייה אנחנו צריכים לאפשר לקודש ברוך הוא להיכנס. זה הפלא ופלא. הוא יקרא את הים אם אני אכנס אליו. הוא ייתן מן, אבל המן יהפוך להיות לירום תולעים ויבאש אם אני לא אתן למן לרדת כמו שמוריד המן קבע. הוא ייתן מן, אבל תהיה טרגדיה אם מקושש העצים יצא ללקוט אותו בשבת. זאת החמישייה השנייה. אתם יודעים מה החמישייה השנייה בסימנים? זה הפלא ופלא. מה הראשון בחמישייה השנייה? מה הראשון? קרא לנו את הים? רחצה. רחצה זה השלב שבו אני נוטל את ידיי לסעודה. הסעודה שהולכת להתרחש רק בשלשה הבאה, בסוף, בשולחן עורך, הסעודה עוברת עכשיו חמישה שלבים של הכנה. גם הבהמה וגם אני צריכים לסעוד. שנינו מקבלים מאותו הזן את הכל. הוא זן את הכל ברחמיו. הוא זן גם את הבהמה וגם אותי, הוא זן את כולנו. יש רק הבדל אחד. אני יכול להעלות את האוכל הזה. אני יכול להפוך את המקום הזה למקום שבו שורה שכינה. אני את השולחן אעשה למקום השכינה. אתם יודעים איך אני אתחיל לעשות את זה? אני אטול את ידיי. זאת הרחצה. אני אטול את ידיי. ראיתי פעם בשאלה ששאלו ילדים בכיתה, למה נקראת נטילת ידיים, נטילת ידיים? והתשובה שהמורה ביקשה הייתה, על שם הנטלה. הרי אני מודיע שלעניות דעתי זה לא לגמרי הגיוני. נטילת ידיים נקראת נטילת ידיים כי אתה נוטל את ידיך ממצבם הקודם ומעביר אותם למצב מרומם. אני לא מוציא את הידיים שלי, אבל אני כן מוציא את הידיים שלי. הידיים עושות את הפעולה הזאת. ונטילת ידיים עושה את הפעולה הזאת. אתם יודעים לאן נגיע בחמישייה השלישית? לנשמה. אתם יודעים איפה היינו בחמישייה הראשונה? בזה שהקדוש ברוך הוא בורא. אתם יודעים איפה אנחנו בחמישייה השנייה? בזה שאם אני מרים את הידיים, הקדוש ברוך הוא שורה. אתם מבינים למה זה מתחיל ברחצה? קרא לנו את הים. אחרי הרחצה, אחרי הרחצה, אחרי קרא לזה פילי פלאות, אחרי הרחצה מגיעים להעבירנו בתוכו בחורבה. ואחרי העבירנו לשיקה צרינו בתוכו. זה מוציא ומצא. הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. עוד מעט נגיע למצא. המוציא, אני מברך גם על לחם. נכון? לא רק על מצא. מוציא זה סימן בפני עצמו. מוציא. הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. למה הוא מוציא לחם מן הארץ? הוא מוציא לחם מן הארץ מפני שהוא נותן לי לקחת את הלחם הזה. מה אני צריך לעשות בלחם הזה מן הארץ? אני צריך להוריד את הראש ולנסך, להפריש את החלה הזאת, להרים למעלה. אתם יודעים מה יכול לקרוא לאדם מהלחם? אתם יודעים מה יכול לאדם שיקרה לו מהלחם שהוא זקוק לו? הלחם מבטא את החיים, את הגשמיות, את הכל, את מה שיש למטה. אתם יודעים מה יכול לקרות לאדם? הוא יכול להוריד את הראש למטה. ואתם יודעים מה יכול לקרות לאדם כשהוא יודע מי מוציא את הלחם מן הארץ? הוא יכול להרים את הראש למעלה. אתם יודעים מה עושה הלחם? הלחם יכול להוריד אותי, והלחם יכול להרים אותי לגבהים הגבוהים ביותר שיש בעולם. אתם יודעים מה אני עושה לפני שאני נוגע בלחם? נוטל את ידיי. ואחר כך מברך את הקדוש ברוך הוא המוציא לחם מן הארץ. המוציא זה אגב מאוד קשה. במדבר היינו רק בתחילת המבחן. אז במדבר הוא הביא לנו לחם מן השמיים. אין לי הוכחות, אבל לדעתי במדבר ברכו כך. המוציא לחם מן השמיים. זה לא כל כך מסוכן. כי אני בסך הכל מסתכל למעלה ורואה שזה בא מלמעלה. זה נחמד לחם מן השמיים. זה נקרא לחם מן השמיים. אבל כשאני אגיע לארץ, אני אצטרך לעבוד באדמה ולהוריד את הראש למטה, אבל לא להישאר שם. אתה תוכל? אתה תוכל להשרות שכינה כדי שהשכינה תשרה? הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. מצה זה הסימן הבא. למה אנחנו אוכלים מצה? כדי שנזכור שמה? מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום ש? לא הספיק פסקם של אבותינו להחמיץ. למה? כי מה? כי? שיקת שרינו בתוכו. זה כל כך מדויק ההגדה הזו, זה פשוט לא יאמן. רחצה, קרא לנו את הים, מוציא, העבירנו בתוכו בחורבה, מצא, שיקה צרינו בתוכו, ואחרי מצא, מה מופיע? לעצמי לא רשמתי. מרור, קורך. אנחנו עוד לא הגענו לשולחן עורך. גם בליל הסבר מחכים לאוכל, לא נורא, עוד שנייה. עוד לא הגענו לשולחן עורך. זה הכל הכנות. אבל זה לא סתם הכנות. בליל הסדר, רק בליל הסדר, אנחנו בתחילת האוכל מברכים ברכה שרק בליל הסדר אנחנו מברכים. הלוואי נזכה השנה כבר לברך אותה בהרבה מקרים נוספים. כל שבת יש מצווה לאכול, נכון? יש כאלה שמאדרים במצווה הזאת. וזה מצוין. אבל אף אחד לא מברך לפני שהוא אוכל מתקוקה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מתקוקה. אף אחד לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת צ'ונט, למי שלא הבין. אף אחד לא מברך. למרות שכל אחד יודע שצ'ונט זה שבת. זה ברור שזה שבת. אתם יודעים שהדרשנים אומרים שצ'ונט בגימטריה זה שבת. תבדקו. ואם חסר, תוסיפו ארבס. צ'ונט זה שבת, ברור, אלא מה זה שבת אם לא צ'ונט. ובכל זאת, למרות מצוות צ'ונט, אתה לא מברך על אכילת צ'ונט. לדעתי יש ברכה לאחרי צ'ונט, הגומל. אבל צ'ונט אתה לא מברך. יש פעמיים בשנה שאני מברך על אכילה. לא בורא פרי העץ, אני מברך ברכת על אכילה. פעמיים בשנה בלבד. אין אחת אחרי השנייה. על אכילת מצה ועל אכילת מרור. ובעזרת השם השנה יהיה גם על אכילת פסח. על אכילת מצה ועל אכילת מרור. עכשיו אתם מבינים מה פירוש לברך על אכילה? לברך על אכילה זה הדבר הבא. ריבונו של עולם, המצווה שלי היא מה? לאכול. אתם יודעים מתי הייתה הפעם האחרונה שבו הייתה מצווה לאכול? בגן עדן. בגן עדן ציווה הקדוש ברוך הוא את האדם רק מצווה אחת. ויצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן, נו, אכול תאכל. איך אנחנו אומרים כשאנחנו מגיעים לגן עדן? כשהאדם הראשון אכל גויאבה הוא ברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת גויאבה לשם ייחוד קודשו בריך הוא שכינתי דהתגלי בגויאבה והוא נתן ביס. כי כל מה שהוא אכל הוא קיים מצווה. רק בעולם שלי יש מצווה ויש אסור ויש רשות. מותר לך לאכול גויאבה. אם אתה מברך גויאבה תעשה טובה, תהיה נחמד ותברך לפני. מה אני אברך? תגיד שהוא בורא פרי הגויאבה או פרי העץ, ואתה תבין זה גויאבה. זה נקרא לזכור את הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא תזכורת. Please don't forget. אתם יודעים מה היה בגן עדן? כל ביס היה קודש ברוך הוא. לא היה דבר כזה רשות. הכל היה גן עדן. אתם יודעים מה קורה בלילה של גאולה, בליל הסדר? מצווים על אכילה. לא בתור עונג יום טוב בלבד, בכל חג אני מצווה לאכול. אני מצווה על אכילת מצה. אני מקיים מצוות אכילה, ובאכילה עצמה אני מקיים את רצון השם. הגעתי למקום שהקדוש ברוך הוא שורה איפה שנותנים לו להיכנס, בבתוכו של השיניים, פה בקישקס, כאן הוא נמצא. אני עושה ביס והקודש ברוך הוא בפנים. כי בביס התכוונתי להשם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניס ביס. ואני מברך על שני ביסים. גם כשבית המקדש חרב, ביס אחד שמזכיר לי את הגאולה וביס אחד שמזכיר לי את החורבן. אני מברך על אכילת מצה ומברך על אכילת מרור. ואז אני אוכל את האכילה השלישית. אתם יודעים מה היא? זו שמחברת את המצה ואת המרור. מצה, מרור, כורך. רק אחרי שאני יודע לעשות את כל השראת השכינה הזאת, אני עוד רגע אגיע לחלק הבא. אז אני אגיע לחלק שיסכם את הכל, ובו לא רק הקדוש ברוך הוא נמצא, חמישי א', לא רק הקודש ברוך הוא שורה במקום שנותנים לו להיכנס ואני נותן לו להיכנס, כי אני נכנס לים, כי אני אומר המוציא, כי אני אומר על אכילת מצה, כי אני אומר על אכילת מרור, כי אני אוכל כורך במקום לומר על אכילת פסח. בכורך בעצם היה צריך להחליף על אכילת פסח, זכר למקדש. עוד רגע אני אגיע לחלק השלישי שבו אני כבר דבק בקודש ברוך הוא. דביקות. עוד רגע אני אגיע לשבת. עוד רגע אני אגיע הביתה אל הארץ. עוד רגע אני אכנס לבית המשותף לי ולקדוש ברוך הוא. עוד מעט נגיע לאוהל מועד. עוד מעט. איך החמישייה השנייה של הסימנים? רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך. איך החמישייה השנייה שלנו? קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו בחורבה, שיקה צרינו בתוכו, המצה, סיפק צורכינו במדבר 40 שנה, המרור, האכילה, איזה מדבר, איזו אכילה, כל הזמן אנחנו אוכלים גם כשאנחנו במדבר, והאכילנו את המן, הכורך. אתם יודעים אגב איך היה המן יורד? איך היה המן יורד? שכבה מלמטה, שכבה מלמעלה, וקראו לזה סנדוויץ' מן. ולכן עושים לחם משנה, וסוגרים אותו מלמעלה, וסוגרים אותו מלמטה. יודעים למה הייתה שכבת על מלמטה? שלא יתלכלך קצת. לא יפה, צריך להיות נקי. וגם שכבה מלמעלה. יש יותר קורך? מי והכיננו את המן? עכשיו נגיע לשולחן עורך. כל הלילה הזה בפה אנחנו שחים ואנחנו אוכלים. כי כל האדם בעולם הוא בעצם הפה, במה שהוא מוציא ובמה שהוא מכניס. ועכשיו מגיעים לחמישייה האחרונה, לכבודה היה פתיחה. היה שופר שאיתו מגיעים לחמישייה האחרונה. ואותה במהירות כי הזמן מאוחר. החמישייה האחרונה היא מה? שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. ברור לכם שנרצה זה בית המקדש, נכון? לא צריך להסביר. נרצה זה שמה? שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו, ואנחנו נרצינו לפניו, ואנחנו עכשיו חבוקים ודבוקים בך. והגענו לאוהל מועד. ובאוהל מועד נועדנו ביחד, ואנחנו יחד, לחפר לנו על כל עוונותינו. לחפר לנו על כל עוונותינו בטח מזכיר לנו את יום הכיפורים, כמו כל ליל הסדר שמזכיר את יום הכיפורים. איך נסיים אותו? בלשנה הבאה בירושלים הבנויה. רבים נוהגים ללבוש כית לבן בליל הסדר, כמו ביום הכיפורים. אבל בדרך לנרצה אנחנו עוברים בדיוק את השלבים הפשוטים הבאים. א', נתן לנו את השבת, ולא צריך להאריך, לא רק אם מאוחר, כי בשבוע שעבר דיברנו על זה שיעור שלם. נתן לנו את השבת, זה שהוא נתן לנו את הכוח לראות את הכל מעבר. זוכרים מה שדיברנו על תשביטו? נתן לנו את השבת, זה שהוא נתן לנו את היכולת לקדש את הזמן. לקדש את הזמן זה הרבה הרבה לפני לקדש את המקום. דיברנו על זה. אדם יודע לקדש מקומות, אדם יודע לקדש מרחבים, אדם יודע לקדש דברים. אבל הקושי הגדול של האדם המודרני יותר מכל דבר אחר בעולם הוא לקדש את הזמן. האדם המודרני עוסק בלי סוף בשאלת הזמן הפנוי. הוא דן בשאלה איך מחללים את הזמן. הוא דן בשאלה איך מעבירים את הזמן. הוא דן בפחד מהזמן. איך הזמן לא מאיים עליי? הוא מבקש לבלות את הזמן. לבליה כזאת. אתם יודעים מה זה השבת? השבת היא זו שקובעת שהזמן שלי מקודש. היא מה שנאמר לי בארץ מצרים כדי שאני אוכל בכלל להתחיל את המהלך הבא של החיים. החודש הזה לכם ראש חודשים. השבת היא זו שקובעת שאני יש פה בעולם אלוה. יש פה בעולם צלם אלוקים. אני יכול להשבית חמץ. אני יכול להאריך את השבת. אני מקבל את השבת. זה לא אני נותן לשכינה לשרות. אני בשבת הופך הכל לאלוקי. לא רק אני רואה שהקודש ברוך הוא שורה במקום שנותנים לו להיכנס. הכל אלוקות בשבת. בשבת אין מצוות שמחה כמו בחג. אתם יודעים מה המצווה בשבת? עונג שבת. להתענג איך? בתענוגים, ברבורים, צלב, דגים, מנוחה. כל הגוף שלי בשבת נמצא בקבלת שבת. השבת היא היציאה האמיתית ממצרים, היא השלשה השלישית. היא המקום שאליו מגיע האדם, וסיאו הוא החלק של ליל הסדר שעובדים עליו הכי הרבה, וכולם חושבים שהוא מחוץ לעסק. הקנה בלח, השולחן עורך, הסטייקים, העוף, האוכל, זה הסיפור של הלילה. שולחן עורך הוא היכולת להיות באמת 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 בתוך הגאולה הזאת. זה השולחן אשר לפני השם. שולחן עורך זה לא רק אני נותן לעצמי לתת לקודש ברוך הוא לשרות כי אני מברך על אכילת מצה. אני אוכל, כי אני אוכל. אני אוכל כי עכשיו הכל 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 פסח, הכל חג, הכל אלוקי, הכל שבת. אין חמץ בעולם. הכל שבת. שולחן עורך, אנחנו צריכים לעבוד עליו הרבה הרבה הרבה. הוא הדבר הכי בעייתי בהבנת ליל הסדר, כי הוא כזה קטנצ'יק בסימנים. רק כתוב שם שולחן עורך, ובקטן כתוב על פי מתכוני ספר הבישול דלעיל. מה זה קשור לליל הסדר? זה סתם אוכלים. זה ליל הסדר, זאת השבת. עכשיו שבת, אדם צם בשבת, הוא לא עשה כלום בשבת. כל עניין השבת זה שאתה אוכל בשבת, ואיך שרים להתענג בתענוגים ברבורים מוסלב ודגים, ואיך מסיימים את השיר הזה, אתם זוכרים? מעין עולם הבא. יום שבת, איזה עולם הבא מעניין. צ'ונט. מעין עולם הבא, אני חשבתי שעולם הבא דווקא קצת יותר רוחני. עונג שבת זה הכוח שהעונג לא מוריד אותי. נגמרה לי המלחמה כבר. אתם זוכרים שלחמתי בהתחלה והייתי צריך להרוג את בחורי מצרים? לקחת את ממונם כדי להבין שאני אקים מדינה אחרת? אתם זוכרים שאחר כך הייתי צריך להשרות שכינה? אתם יודעים מה קורה לי עכשיו? עכשיו אני אוכל אוכל של שבת. כי השאיפה היא לא לאכול מצה, השאיפה היא לאכול לחם. רק בפסח צריך את האנטיביוטיקה הזאת. אחרי זה נאכל לחם, אבל זה לפעם אחרת. נתן לנו את השבת, ואחרי שנתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני. מרגע זה ואילך זה רק דביקות. את זה כבר אי אפשר להסביר, זה כבר לא נכנס לסרט של אקסודוס. זה כבר אחרי תום הסרט, כי זה לא מעניין. אתם יודעים מה קרה כשקרבנו לפני הר סיני? עוד לא נתן לנו את התורה. כשקרבנו לפני הר סיני, אנחנו הגענו להר סיני, והשם ירד אל הר סיני. כשקרבנו לפני הר סיני, אנחנו גילינו אגב בשני שלבים מה זה אדם בעולם. זה לא רק לאפשר לשכינה לשרות. כשקרבנו לפני הר סיני, גילינו בשלב ראשון שאנחנו יכולים לקבל את התורה, ואז היה המשבר הגדול של חטא העגל, ומה היה בעקבותיו? גילינו בשלב השני שאדם יכול לעלות למעלה, ובהתערות הדלתתא כזאת, לא רק שהשכינה שורה, אלא הקודש ברוך הוא ירד על הר סיני רק בגלל שאני עליתי להר סיני. קרבנו לפני הר סיני זה אותו כוח פנימי שקיים בי, בעם ישראל. זה כבר עובר מהשבת, תשימו לב, לחלק היהודי המיוחד שלנו. זה כבר עובר לדביקות המיוחדת שלנו, עוד רגע נדבר על התורה, עוד רגע נדבר על הארץ שלנו, ארץ ישראל. זה כבר מדבר על הדביקות המיוחדת שלי בשבת שלי. וכשקרבנו לפני הר סיני, הוא גילה לנו שכולנו היינו בהר סיני. שגם בלי שנתן לנו את התורה, בעצם הדביקות הזאת במרגלות הר סיני, יש בנו את הכוח האלוקי הזה של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו היה בהר סיני, זה ביטוי מאוד חשוב. משמעותו הוא שכל אחד מאיתנו קשור למקום הזה. כשהגיע הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אמרו ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שואל הזוהר הקדוש, הרי זה נאמר למשה לפני שירד הקדוש ברוך הוא ונתן את עשרת הדיברות. אם כך היה צריך להיות כתוב, כל אשר ידבר בעתיד השם נעשה ונשמע. תשמעו מה כתוב שם, דבר מופלא. אתם יודעים מה זה דז'ה-וו? כשבני ישראל רק התחילו לשמוע מה הולכים להגיד פה, הם אמרו, מה? אנחנו מכירים את זה, זה מהנשמה שלנו. שום דבר לא חדש. אנחנו יודעים הכל. מה אומרים פה, אנוכי השם אלוקיך? אני יודע. פה זה כתוב לי, פה בנשמה שלי. כל אשר דיבר השם. מה שדיבר לנשמותינו, חזר ונשמע בהר סיני. לכן אמרו, תקשיבו לזוהר הקדוש, לא יאמן, כל אשר דיבר השם נעשה. בוא נשמע את זה עוד פעם. מדהים. כל אשר דיבר השם נעשה, מאיפה? מפה? תן לשמוע, איך זה נשמע ברמקול? תן לשמוע? מעניין. ממש כמו שאני מכיר מבפנים. צפון! זה הר סיני. זה הצפון. זה עוד לא התורה. זה עוד לא המילים. זה עוד לא הברכה. זה עוד לא מה צריך להגיד. זה הקשר של יהודי לתורה בלי שהוא יודע מילה. זה שמחת תורה, לא שבועות. אתם יודעים מה ההבדל בין שמחת תורה לשבועות? שמחת תורה תופס יהודי את הספר תורה ורוקד איתו כשהוא סגור. הוא מחבק אותו חזק. זה הר סיני. שבועות הוא פותח אותו ומתחיל ללמוד מה שכתוב בפנים. זאת הסיבה שבשמחת תורה כולם רוקדים ובשבועות נרדמים. כי אני קשור להר סיני גם אם אני עוד לא מצליח להיות קשור לתורה. הגיע הזמן שנחזור ונקלוט שהר סיני משותף לכולנו בצפון שבנו. ואף אחד לא ייקח ממני את הצפון הזה. אילו קרבנו לפני הר סיני, דיינו. עכשיו שקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את תורתו, ועכשיו את הצפון הזה אני יודע להגיד? אתם מבינים מה זה? רב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה אומר קבוע, לא לשכוח את הסדר, לא לשכוח את הסדר. קודם כל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים. אחר כך, ונתן לנו את תורתו. קודם כל צפון. קודם כל כולנו מהר סיני. אחרי שצפון, איזה חסד שנתת לנו לדעת גם איך לברך את זה. עכשיו אפשר לפתוח את התורה ולראות אותה. מה כתוב שם? ברך. כאן כמעט היה אפשר לגמור, כבר יש תורה. אבל אתם יודעים, יש כלל גדול. חז"ל שואלים במגילת אסתר בפורים, למה לא אומרים הלל על פורים? והתשובה האחת המרכזיות בגמרא היא, מפני שהנס לא נעשה בארץ ישראל. ונס שנעשה בחוץ לארץ, אני עדיין מחוץ לבית. יש לי תורה, אבל אני עוד לא בבית. הלל אומרים, רק שאפשר להגיד, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הלל אומרים, לא רק בצאת ישראל ממצרים, אלא גם אחרי הים רעב הירדן יסוב לאחור. צריך לעבור את הירדן בשביל להגיד עליהם. אם הוא נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. היה בעולם מתגלה שיש צלם אלוקים, ואני צלם אלוקים, ויש לי תורה. מה לא היה מתגלה בעולם? שיש לי בית. שיש לקודש ברוך הוא בית. שיש לקודש ברוך הוא מקום, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא. הייתי מגיע לברך, הייתי מלמד את כל העולם לברך, כמו אברהם אבינו, שלימד את כל העולם לברך כשהוא נטע אשל. הלל זה אומר מי שכבר הגיע הביתה. הלל אתה לא אומר כשיצאת מאזור הלחימה. הלל אתה אומר כשהגעת הביתה ואתה יכול להלל. אילו הכניסנו לארץ ישראל. אבל אילו הכניסנו לארץ ישראל, ואתם תבינו, זה אולי נקודת השיא בכל. אתם יודעים מה מסוכן בכל מעלה? שכל פעם במעלה שאתה מגיע לה, אתה אומר, אפשר לעצור פה. הגענו למשהו מדהים. אולי אפילו היה יותר נחמד לעצור פה. אילו קרבנו לפני הר סיני, אתם יודעים מה היה? אז היינו כולנו שומרים את התורה בלב. מכירים את הביטוי? לא יותר טוב. ולא היו לנו כל הזמן ויכוחים אם הפירוש הוא כך, הפירוש הוא כך, מה לעשות כך, תורה בלב. אילו קרבנו לפני הר סיני, הייתה יכולה להיות מעלה מצוינת. אבל המסוכן היה להישאר בה. ועכשיו נתן לנו את תורתו. אילו נתן לנו את תורתו, היינו יכולים להגיד, זה הכי טוב, מה אני צריך עכשיו את הפוליטיקה הזאת? נשאר בחרן, נשאר עם התורה, אנחנו חרם, ויש לנו תורה. זה עכשיו דווקא את ה... זה משנה איפה? כנען, קנדה, מה זה משנה? כל מעלה היא גם מעלה כזו שלפעמים לא מתחשק לך המעלה הבאה. אילו הכניסנו לארץ ישראל ונתנו את בית הבחירה, אני מכיר חלקים בי שהיו אומרים, היה יותר פשוט. פחות הפגנות. מה זה משנה? בלבבי משכן לבנה, בשביל מה צריך בית מקדש? אוי ואבוי. אילו נתן לנו את ארץ ישראל ולא נתן לנו את בית הבחירה, אז היינו מגיעים לכאן, אבל לא היינו מגיעים לזה שהדביקות הזאת היא גמורה, לא היינו מגיעים אל אוהל מועד, לא היינו מגיעים אל המקום שבו אנחנו והקודש ברוך הוא נמצאים בבית הבחירה. לא היינו יכולים לחפר על כל אבונותינו. היינו מגיעים להלל, אבל לא היינו מגיעים למרצה. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם והרג את בחוריהם, ונתן לנו את ממונם, וקרא לנו את הים, והעבירנו בתוכו בחרבה. אתם מבינים שזה סיכום הלילה לפני שעוברים לסיכום המגיד? אתם מבינים מה עשה פה הפייטן הזה? אתם מבינים שהפייטן הזה עשה פה 15 שירי מעלות והעמיד כל מעלה ואמר לאדם, עכשיו תבדוק איפה אתה ולאן ממשיכים קדימה? איפה אתה ביציאה ממצרים? איפה אתה במעבר של המשגיח? איפה אתה בהשראת שכינה שם? איפה אתה בהפיכתך למשה שכבר מיגר את פרעו והוא יכול לעשות שבת לגמרי? הוא נח. כבר אין לו פרו. כל מה שהוא אוכל זה שבת. איפה אתה בדרך לבית הבחירה? איפה אתה בדרך אל המקום של יחפר לנו על כל אבונותינו? אילו קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל אבונותינו. פיוט שבעצם בא לעבור על כל התהליכים של כל מי שתופס שמאבק משה ופרעו זה מה שיופיע בשורות הבאות של הפיוט הזה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה משעבוד מצרים. ערב טוב, יהיה לנו חג שמח.